אני לא יודע למה קוראים לכובע הזה כובע טמבל. אבל טמבל, המושג טמבל, זה מושג שלילי. לא טמבל, כאילו. זה מין כללה כזאת. אבל לא יודע. לא יודע את המקור. אבל זה היה הכובע שבדרך כלל אדם שעובד בשדה, שעובד בשמש, בחום, בזה, אז הוא לובש כובע טמבל, לובש את הכובע הזה. וזה דבר טבעי כאן בארץ ישראל, הכובע טמבל. אז גם היום היה יום חם מאוד, אז אמר, טוב, נלבש כובע, איזה כובע? כובע טמבל. אבל זה מזכיר לי סיפור שהיה לי עם חנן פורט, זיכרונו לברכה. חנן פורט, בשעתו כשלמדנו ביחד במרכז הרב, שנינו היינו רווקים זקנים. לא התחתנו, ורצינו להתחתן. ואז הציעו לי הצעה, שידוך, הצעה לשידוך, ואמרו לי, תראה, הבחורה שמציעים לך היא משפחה חרדית, שהיא גרה, כמה שאני זוכר, בכפר חסידים. לא כפר חסידים, איך זה נקרא שם? כפר עטה, סליחה. כפר עטה. כפר עטה זה היה. טוב, אבל מה, מי ששידך לי אמר לי, אם אתה בא עם, כמו שאתה רגיל, אז חבל על הזמן, לא כדאי ללכת. אז מה צריך לעשות? תקנה חליפה, תקנה מקבט, תקנה עניבה, תתלבש יפה, וככה תבוא למפגש. ואז יש סיכוי שתצליח בשידוך הזה. אבל אני לא רגיל לזה. אני יכול לומר, לא רגיל לא לחליפה, לא למקבעת ולא לעניבה. אני לא יודעת מה לעשות, כן ללכת, לא ללכת, מה אני אעשה? אבל כתוב בתורה, מצווה להתחתן, פרו ורבו, מה אני אעשה? אז חנן, זיכרונו לברכה, היינו מדברים בינינו. אני שואל את חנן, חנן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? ללכת לשידוך הזה, לקנות כל הדברים? הוא אומר, בוודאי. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, תראה, מה אכפת לך? אם אתה לובש כובע טמבל, או כובע פלדה, או מקבט, מה זה משנה? מה זה משנה? אכפת לך? אמרתי לו, אתה שומע, אתה יודע, לא חשבתי על זה. זה לא משנה שום דבר. החיצוניות לא משנה. ועשיתי כמו שהוא יעץ לי. קניתי חליפה, מקבט, עניבה זה היה כבר עד כאן. זה כבר לא יכולתי לקשור את זה. זה לא היה מתאים לי כבר. והלכתי לפגישה הזאת, ולא יצא מזה כלום. אחר כך זה שימש אותי בפורים. מקבט וכל הדברים האלה שימש אותי בפורים. סליחה שאני לא בשקוב אתם בי. האמת היא שזה נכון. יש דברים חיצוניים ויש דברים שהם לא נוגעים למהות של הבן אדם. ולא, לא נורא. אתם יכולים לבוא שקוב אתם בי, זה בסדר גמור. כשאני הייתי קיבוצניק, הייתי חקלאי, זה היה הכובע שלה, איך היינו עובדים. בכל זאת, זה כובע טוב, הוא מצל גם מאחורה, גם מלפנים, גם מכל... סליחה שאני הכנסתי עם הכובע טמבל, פשוט שכחתי אותו, הכנסתי, נזכרתי פתאום בכובעים. באמת חנן היה אדם מיוחד במינו, זכרונו לברכה. והוא היה פתוח, כמו שאומרים, לכל הכיוונים, גם לכובע, גם למקבט וגם לכובע טמבל, וגם לכובע פלדה. טוב, אנחנו בפעם שעברה התחלנו ללמוד על התשובה מהבחינה הלאומית. יש תשובה פרטית שאדם מתוודה ועושה תשובה וזה, בסדר, זה חשוב. אבל יש עניין של תשובה של עם ישראל, תשובת עם ישראל. תפתחו בבקשה את אורות התשובה בדף קוף למד וב. קוף למד וב. סעיף א', אני קורא את הסעיף הזה. זה בפרק י"ז א'. פרק י"ז א', באורות התשובה, פרק י"ז א'. אין לכם את הספרים הצהובים? לא חילקו לכם את אורות התשובה? יש שם מלונות. טוב, נכון, אני סעיף קטן רוצה כאן לקרוא. תחיית האומה, כותב כאן הרב, היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. זה בסך הכל משפט אחד, שתומן בחובו יסודות מאוד גדולים וחשובים. קודם כל, אנחנו יוצאים מהעניין הפרטי. נכון שאדם באופן פרטי צריך לעשות תשובה, עושה תשובה וכל הדברים האלה. אבל אם האדם רק בפרטיות, רק בעניין הפרטי שלו, אז באמת זה דבר קטן, זה לא דבר גדול. התפיסה היא תפיסה בקטנות, זה נקרא, בקטנות. אבל בגדלות צריך להבין, תשובה קדמה לעולם. התשובה עומדת ביסוד כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה מתפתחת כל הזמן, מתקדמת כל הזמן, מתקרבת כל הזמן לבורא עולם. עם ישראל כאומה, התשובה של עם ישראל כאומה, כמו שאומר כאן הרב, תחיית האומה. עם ישראל קם לתחייה. אני לא יודע אם שמעתם על זה. מישהו שמע על זה שקמה מדינת ישראל? מי שמע על זה קמה מדינת ישראל? שמעתם שקמה מדינת ישראל? יש כמה שלא שמעו על זה. עובדה, לא אומרים הלל. ברדיו. עם ישראל קם לתחייה, צריך לזכור את הדבר הזה. התרגלנו לזה, אנחנו כאן יושבים בארץ ישראל, בירושלים, במדינת ישראל, כאילו דבר מובן מאליו. אבל 2000 שנה לא היינו כעצמות היבשות, אומר הנביא יחזקאל. היינו על הפנים, כאומה היינו על הפנים, מסכנים ואומללים. אם היום היה לנו איזו נגישות לרש"י, זיכרונו לברכה, או לרמב"ן, או הרמב"ם, או רבי יהודה הלוי, והיו קמים מקברם, והיו באים לירושלים היום, מה הם היו עושים, אתם חושבים? איך אומרים החבר'ה? לא מאמין! לא מאמין! מה, מיליוני יהודים בארץ ישראל? ירושלים, בירת ישראל, הולכת ונפנית. אז ככה שאני עושה לכם סוויץ' במוח. אין לנו פרספקטיבה. כי אנחנו רואים מה קטע עכשיו, אבל לא רואים מאיפה באנו. מבחינה לאומית, איפה היינו. ודרך אגב, גם אלה אנחנו הולכים. לעתיד לבוא, לא רק בהווה. המבט השטחי הזה, הוא מטעה אותנו. זה טעות הדבר הזה. אסור להסתכל רק על העכשיו, על הכותרות, על המצב הרוח והדברים האלה. צריך לראות באמת מה, איך עם ישראל קם לתחייה, כמו שאומר כאן הרב. כמו שהנביא יחזקאל מדבר, הוא שואל שאלה תיאורטית כביכול. התחיינה העצמות היבשות. התחיינה העצמות היבשות. הוא מיד עונה, כן, איך? קיבוץ גלויות, בניין הארץ, ארץ נותנת פריה, כל זה. ואנחנו נמצאים בתקופה הזאת, בתקופה של התחייה. לא בתקופות של הבטחות, תפילות, עניינים, במימוש. אלא אנחנו לא מכירים בנס. כי אין לנו ראייה רחבה, ואין לנו את הפרספקטיבה, גם לעומק וגם לרוחב, כן. אבל זה מבט מוטעה ושטחי. זה מה שהרב אומר. התחייה הלאומית שלנו כאן היום, הוא אומר, זה יסוד בעניין התשובה הגדולה. אתה צריך להבין, יש תשובה קטנה ותשובה גדולה. תשובה גדולה, מה זה התשובה הגדולה הזו? צריך להבין שעם ישראל שהוא קם לתחייה, הוא קם בשתי קומות. הקומה הראשונה שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה הקומה של שיבת ציון, פשוטו כמשמעו. קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל, כל מה שאנחנו חווים כרגע ורואים כרגע, קוראים לזה, הדבר הראשון זה העניין הקיומי. להתקיים פיזית, כלכלית, ביטחונית, זה העניין הזה. אבל זה לא סוף הדרך. לא הקמנו מדינה רק בשביל לאכול ולשתות ולעשות כיף, מה שאומרים. בשביל זה לא הקמנו מדינה. זה אפשר לעשות גם בקנדה, בכל מקום אחר. יש קומה שנייה, קומה מעל זה, הקומה הרוחנית, שעליה מדבר כאן הרב. וצריך לדעת, למה המשל דומה שנבין את ה... כשנולד תינוק, נולד ילד, האמא, ההורים דואגים כל הזמן לעלות במשקל. לעלות במשקל, שיאכל טוב, והוא שוקל, שוקל, שוקל. לאט לאט, הילד הזה שולחים אותו לבית ספר, והוא מתחיל ללמוד, ומתחיל להתפתח, גם פיזית, גם מופנית, עד שהוא מגיע לחופה. כשהוא מגיע לחופה הוא כבר שוקל בדרך כלל, תלוי. כל אחד יש לו את המשקל שלו, כן? אחד שוקל 70, אחד 100, אחד 120, כל אחד לפי משהו, נכון? אבל המשקל הפיזי הוא כבר לא העיקר מתחת לחופה. אני רוצה להגיד את זה, קלה אף פעם לא שואלת את החתן, תגיד לי, כמה אתה שוקל? כמה אתה שוקל? מישהו שמע פעם שהקלה שואלת ככה? כמה אתה שוקל? העניין, המשקל הקילוגרמי כבר לא מעניין אותה. אבל אם היא קלה רצינית, מה היא אומרת? בן אדם טוב? יש לו מידות טובות? הוא אדם ישר, אדם הגון? המשקל עובר מהמשקל הפיזי למשקל הערכי, הרוחני. זה משל לגבי אנשים שהולכים ומתפתחים. כמה שהם מתבגרים יותר, העניין הפיזי לא תופס מקום. אלא דווקא מהצד הרוחני והערכי ומוסרי. אותו דבר לגבי מדינת ישראל, התחיית עם ישראל. השלב הראשון, אנחנו עוסקים בבניין של המדינה מבחינה כלכלית, מבחינה קיומית נאמר. זה השלב שאנחנו נמצאים בעיצומו. אם אנחנו הולכים לבדוק מהו הנושא המרכזי שמעסיק היום את, את המדינה כאן, כולל הממשלה שאני לא יודע, כן תקום, לא תקום, לא משנה, אבל מה שמעסיק אותם ביותר זה הצד הפרנסה, הרווחה, הביטחון, הכלכלה, כל הדברים האלה זה מה שמעסיק את האנשים. אבל זה שלב ראשון. אני בדקתי, אנחנו נתבגר. כמה אנחנו מעד הקמת המדינה? 67 שנים בסך הכל. בפרספקטיבה של אלפי שנים זה תינוק, אנחנו עדיין תינוקות. אבל מה יהיה כשנתבגר קצת? הצד הרוחני יתפוס יותר ויותר, והערכי יתפוס יותר ויותר את מקומו בחברה הישראלית, בכלל או גם בפרט, לכל אחד ואחד. אז זה אומר כאן הרב, שהתחייה הלאומית שלנו, זאת היא התשובה הגדולה. כן? תחיית האומה היא היסוד של בניין, היסוד רק של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת כל העולם כולו שתבוא אחריה. ראיתי באורות, אני כאן מצטט מאורות, שהוא מסביר מה זה התשובה העליונה. יש תשובה קטנה ויש תשובה גדולה. מהי התשובה העליונה, התשובה הגדולה? אומר באורות בדף מי שירצה את צדיק זין, אני מצטט את אורות. כתוב ככה, התשובה הגדולה שעליה הוא מדבר כאן הרב, שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם. דרך אגב, אני רוצה להגיד שהרב תמיד, הרב הוא לא רק לאומי אלא גם עולמי. תמיד הוא מקיש מהצד הלאומי לצד הקוסמופוליטי העולמי וכו'. זה האישיות שלו, הוא אדם כללי מאוד, הוא בבחינת כהן גדול כזה. אז כל פעם שהוא מזכיר את הלאום, הוא אומר, ומתוך הלאום תהיה גם העולם כולו, האנושות כולה תתחדש. ומה זה התשובה העליונה הזו? תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. דהיינו, אני רוצה להסביר את העניין הזה. אדם צריך להסתכל על העתיד. גם העתיד של עצמו כמובן, אבל כי מי שאין לו עתיד הוא בדיכאון, זה דבר ידוע. אבל מי שיש לו עתיד הוא אופטימי, הוא יש לו ראייה יותר חכם. ראיית העתיד זה תלוי באדם, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, הוא רואה את ה... אבל העתיד זה לא רק דבר שפעם, פעם, פעם, פעם יהיה. כמה שהאדם יותר חכם, ומישהו מעוניין כאן להיות חכם, מישהו רוצה להיות חכם כאן? עוד מי רוצה להיות חכם? כל הכבוד. תסתכלו בגדול, אל תסתכלו בקטן. על החיים, על העתיד, לא רק שלכם, גם של העולם, של עם ישראל וכל הדברים האלה. גדולי חכמי ישראל, אולי בטופ שלהם זה היו הנביאים. הנביאים, הם היו רואים את העתיד לנגד עיניהם, היו חיו לפני אלפי שנים, הנביא ישעיהו, משה רבינו ואחרים, קמו ומסתכלים עליו ואומרים, אנחנו רואים את העתיד, מה יהיה בעתיד בעוד אלפי שנים. אומר הנביא, עוד ילכו בחוצות ירושלים, זקנים וזקנות, ילדים וילדות, ישחקו איך אתה יודע? איך הנביא יודע שבשדרות המאירי, אחרי 2500 שנה, ילכו כאן זקנים וזקנות, וילדים ישחקו כאן בגן השעשועים? איך הוא יודע הנביא הזה? מאיפה יש לו אינפורמציה? לא יודע אם יצא לכם לשאול פעם את הנביא. איך הוא תיידע את כל הדברים האלה? אבל מאיפה האדם, ההשכלה שלו היא מוגבלת, הוא יכול לדעת. קצת לחשוב קדימה. אבל הנביא מסתכל אלפי שנים קדימה. איך הוא עושה את הדבר הזה? פעם שאלתי נביא אחד, תגיד לי, איך אתה, מה? איך אתה יודע את הדבר הזה? הוא גילה לי את הסוד. סוד השם למי? לרעב. הנביא, העמידה שלו, זה לא כמו העמידה שלנו. אנחנו, יש לנו עמידה, לפי השכל האנושי. הנביא יש לו צינור אל אלוקים. הקדוש ברוך הוא מגלה לו, קורא הדורות מראש. האלוקים, הוא פותח לנביא את עיני השכל שלו, ואומר לו, תשמע, בעוד אלפי שנים, היהודים האלה יחזרו לארץ ישראל. בדרך הם יעברו הרבה דברים. הם יעברו, כמו שהנביאים מתארים ממש, כל התיאורים האלה. וזה אינפורמציה אלוקית, כמו תורה מן השמיים, ככה הנביא, אשר דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, מודיע לו את כל העתיד. זה חוכמה אלוקית, זה כבר לא חוכמה אנושית רגילה. והוא אומר, מה יהיה כאן? אבל לא רק הנביאים, גם החכמים. ביניהם הרב קוק זצ"ל, אבל לא רק הרב קוק זצ"ל, כל החכמים. חכמים, העיניים שלהם לא רק בהווה ולא רק בעבר, אלא קודם כל בעתיד. וכל מה שהם עושים עכשיו, החכמים, חכמים באמת, זה מתוך מבט אל העתיד. הם מחברים את העתיד אל ההווה. זה נקרא חכם, הרואה את הנולד. ולא רק רואה את הנולד, חי את בעכשיו את העתיד. בעכשיו הוא חי את העתיד. למה המשל דומה? לחקלאי. יש כאן חקלאי במקרה? אתה חקלאי. אם הוא לא היה מאמין שיצא משהו מהעצים האלה, או מהזרעים האלה, הוא לא היה זורע. בעצם מה שמכתיב לכם את הפעולה בשדה, זה האמונה בעתיד. אם לא היה לכם האמונה בעתיד, חבל על הכסף, חבל על הזמן. זה משהו בזיר אנפין, דבר קטן. אבל מצד האמת, זה צריך להיות מבט של כל בן אדם. להסתכל על העתיד ולראות מה היה הפרצוף, או ההופעה, נאמר, של עם ישראל לעתיד לבוא. על זה מה שמדבר הרב כאן. שלעתיד לבוא, אומר, התשובה הגדולה זה שרוח הקודש, היא תתחדש כאן בעם ישראל בגדול, לא אצל פרטים בודדים, אלא זה יהיה נחלת כולם. הרמח"ל, גם שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, יש לו מאמר שנקרא מאמר הגאולה. ובמאמר הגאולה הרמח"ל מתאר מה יהיה לעתיד לבוא כשהגאולה תהיה במדרגה גבוהה מאוד. אומר הרמח"ל דבר פשוט. המצב רוח של האדם משתנה. במקום להיות עצוב, הוא יהיה שמח. האדם, הכוונה היא לא רק הפרט, אלא כלל. אנשים ילכו כולם מבסוטים, שמחים וטובי לב. זה יהיה שמחת עולם על ראשם. פשוטו כמשמעו. ככה מסביר הרמח"ל. הוא גם מנמק, הוא מסביר גם למה כל הדבר הזה. מבחינת תפיסה היסטורית, נאמר, מראשית ועד אחרית, האדם הראשון שהוא נברא, האדם הזה נברא לגן עדן. ובגן עדן היה רק טוב. ופעם פגשתי את האדם הראשון הזה, היה מבסוט חלס, לפני שהוא חטא. היה שמח, שמחה גדולה. אני לא יודע אם ראיתם ילדים, ילדים קטנים, הם שמחים או לא? לא צריך להגיד להם להיות שמחים. הם שמחים. כל הבעיות של החיים עוד לא הגיעו אליהם. אני יודע, הם שמחה, שמחה טבעית. האדם הראשון, לפני שגורש מגן עדן, אז האדם הזה היה מאוד שמח, שמחת עולם הייתה על ראשו. זה היה משהו, משהו לא רגיל, הכל היה טוב. אבל אחרי שהוא חטא, ונבעט מגן עדן, גורש מגן עדן, ירדה עליו עצבות גדולה. והעצבות הזה גם על נשים וגם על גברים, בעצל תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך וכל זה. אבל האדם הרי, אני אגלה לכם סוד, אנחנו האדם הראשון. כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו בעצם בפוטנציאל הוא האדם הראשון. וכולנו בעצם בדור, עדיין בדור של העצבות. עדיין העצבות, אני מדבר על המין האנושי, לא רק אלא. עדיין העצבות היא מאפיינת את המין האנושי. ואם ילך מישהו שמח וצועל ורוקד, תגיד, מה קרה לו לבן אדם הזה? יש לו מניה? מה זה הוא? מה קרה לו? מה קרה? זה מזכיר לי דבר, בחתונות של מכון מאיר, החבר'ה מאוד שמחים, שיש חתונה לבין שמחה עצמה. אז אחד התלמידים כאן, שהיום כבר מבוגר יותר, אבל כשהוא היה מפקד בצבא וכל זה, אז הוא החליט להזמין את החברים שלו מהצבא, שיהיו איתו בחתונה. אז הוא אמר, אני רוצה שיראו מה זה שמחה. יראו מה זה שמחה. אמיתית, כאילו. טוב, אז באמת הייתה שמחה עצומה, ריקודים, והש, אפשר לרצה. אבל החברים שלו לא רגילים לזה. מלא שותים קצת יין, או קוניאק, או בירה, משהו. איך אומרים, יש שמחה. אבל שמחה ככה, זה היה בעיניים משונה. חריג, נאמר. חריג במקובל. הם לא רגילים לדבר כזה. נאמר, זה ניצוץ. אותו דבר גם לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, השמחות, השמחה שתאפיין את האדם, את כל המין האנושי, תהיה כל כך גדולה, שאם יש שם איזה בן אדם עצוב, ישימו אותו במוזיאון, יצלמו אותו, יגידו, אתם אומרים, פעם בן אדם היה עצוב, תסתכלו עליו. תראו איך זה נראה. היום זה בדיוק הפוך. אם אדם שמח יותר מדי, אומרים לו, תראה, יש לו משהו. כך אומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר שלעתיד לבוא, מצב רוח של המין האנושי ושל עם ישראל, במרכז המין האנושי, יש שמחה גדולה, יהיה משהו. זו התשובה הגדולה. רוח הקודש תהיה, זה מה שהוא אומר. רוח הקודש, אדם בעל רוח הקודש, זה אדם שחי את העתיד, לא רק את ההווה. אדם שחי רק את ההווה, הוא חי במצבי רוח, כמו יויו. אתם יודעים מה זה יויו? מי יודע מה זה יויו? אתם לא ילדים, הייתם פעם ילדים? מה זה? עולה יורד, עולה יורד. מסתכל בכותרת של העיתון, וואי. הבורסה ירדה. דיכאון. למחרת, הבורסה עולה. חי כאילו, או הקבוצת כדורגל שהוא אוהד אותה, או שהיא מנצחת, או שהיא מפסידה. כל המצב רוח כל הזמן. לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. ככה מסביר הרמח"ל. כן, כן, אני בדקתי את זה באינטרנט, זה בסדר. אתה לא מבין, אומות העולם הם בני אדם.
לא, ברור שבני אדם. תפילה תמידית?
ודאי, איזו שאלה. כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. למה בונים את הרכבת לירושלים? שהם יבואו לכאן וישמחו. כתוב שברגלים, כשעם ישראל היה בא לרגלים, אז הם היו באים כל אחד מהפק האלה שלו, עם החבילות שלו, עם הבעיות שלו, בן אדם בלי בעיות. היו באים עצובים, מדוקאים, ויוצאים שמחים וטובי לב. אבל לא מדובר על פרט, מדובר על עם שלם. ואומות העולם ידעו את זה, ממש ידעו את זה בחוש, שמי שלא בא לירושלים, חבל על הזמן, הוא מסכן. כל השפע, כל הברכה, כל הדברים האלה יוצאים מירושלים. ותהיה, נהרו אליו כל הגויים. מה זה נהרו? נהר, מלשון נהר, כמו אמזונה. למה? כי סגולת המקום הזה שנקראת ירושלים, ולא במקרה קוראים לה ירושלים, ירושלם, לראות שלמות. מתי האדם שמח? שיש שלמות. אז הוא שמח. וירושלים, השלמות הזאת, זה יהיה דבר ניכר לעיני הנשמות של האנשים. גם היום, דרך אגב, הרבה אנשים שבאים לירושלים אומרים, תשמע, העיר הזאת משהו מיוחד. אני מרגיש שזו אווירה מיוחדת. אני לא יכול להגדיר אותה, אבל אני מרגיש שזו אווירה מיוחדת יש כאן במקום הזה. למרות שעדיין בית המקדש חרב לצערי נורא. אבל עצם העובדה שזאת סגולת המקום. כמו שנראה, ירושלם זה שתי אותיות. ירו מלשון יראה וראייה. ראייה ויראה שלם, שלמות. זה סגולת ירושלים. וזה ירושלים אורו של עולם, אנחנו אומרים. לא רק אורו של עם ישראל, אורו של עולם. גם היום, יש כאן כל יום חמישי, מי שרוצה, בשעה 11 שיעור מצד כל ישראל, באים לכאן כל ישראל עם מקלט, אתם שומעים את זה אחר כך ביום חמישי בערב. לא פעם אני אומר להם, תראו, כל ישראל, המושג כל ישראל, זה הכל, כל החדשות אומרים, כל ישראל מאיפה? מירושלים, ככה אומרים. אני אומר, תראו, זה הדבר הכי חדש. והחדשה הכי גדולה, כל ישראל מירושלים. אחר כך מזג אוויר פה, פוליטיקה, זה אין שטויות, הכל זה עובר, זה עננים. אבל כל ישראל מירושלים, כל בקוף, אבל גם קוף בקף. כל ישראל מירושלים. צריך להקשיב למה אנחנו שומעים. כל ישראל מירושלים נשמע. פעם אסור ליהודים בכלל היה להתקרב לירושלים. עכשיו, קולו של עם ישראל נשמע בירושלים. לכל העולם כולו. אבל באמת, זה גם למין האנושי. האלוקים ברא את כל העולם, אני בדקתי. לא רק את עם ישראל. ברא גם את האדם. בצלם אלוקים עשה את האדם. אלא מה? באמת, שואלים את השאלות האלה, כשאתה שואל, אז למה קרה? אז אומרים ש-20 דורות עד אברהם אבינו, והם לא עמדו במשימה לתקן את עצמם, והם קלקלים מאוד, גם רוחנית, גם מוסרית, גם זה. אז הקדוש ברוך הוא, בסיבות שלו, החליט לבחור באברהם אבינו לתקן את העולם. ומי זה אברהם אבינו? זה אנחנו. לכן הוא אברהם אבינו. ויסחה לגוי גדול, ונבריחו בכלל כל המשפחות האדמה, וכל הדברים האלה. ובעצם העם היהודי, השליחות שלו, ההיסטורית, הקוסמופוליטית, זה להמשיך בדרכו של אברהם אבינו, אב המון גויים, להשפיע על כל האנושות כולה. תגיד, זה גדול עלינו? תגיד, גדול עלינו? זה לא גדול עלינו. זה המהות שלנו, הדבר. זה שהיום אנחנו בגדר של זרע, שלא לא נבט עדיין, זאת אומרת, כל הפוטנציאל קיים בתוכנו, זה לא אומר שאנחנו לא כאלה. ובעזרת השם, נצר משורשיו יפרה, והדברים יצמחו וצומחים כבר. וכבר היום אנחנו תופסים עמדה חשובה מאוד במין האנושי, מהרבה מאוד בחינות. אז לכן, ודאי וודאי שהעניין הקוסמופוליטי, האוניברסלי, העולמי, זה שייך לכולם. כן. אז זה מה שהרב אומר, שלעתיד לבוא, התשובה הגדולה, שהיא תחיה את האומה, אבל תביא גאולה לה ולעולם. לא, ולא רק לעם ישראל, אלא גם לעולם, יהיה על ידי שיהיה רוח הקודש שבה. יש ספר שנקרא שערי קדושה של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה. זה תלמידו של האריז"ל. אז שם הוא מדבר על רוח הקודש. האם הרוח הקודש זה שייך רק לעבר, הוא גם שייך להווה ולעתיד? אז הוא אומר בצורה מפורשת, יש לו פרקים שלמים בעניין הזה, שרוח הקודש שייך גם כן בהווה. אמנם, ככה הוא מסביר, זה שייך ליחידי סגולה, זה לא שייך לכולם. כל דור ודור, כמו שאומרת הגמרא, מסכת סוכה, למדבב צדיקים, 36 צדיקים, שיש להם רוח הקודש. ורש"י מסביר מה זה רוח הקודש ומה זה מתבטא. רואי פני שכינה, כזה הביטוי ככה. לראות את השכינה, הם רואים את השכינה. וכל יום ויום יש למדבב צדיקים. גם היום יש בתוכנו, בדרך כלל זה אנשים נסתרים, אנשים שהם לא, אין לה יחצנות, יחסי ציבור או משהו כזה, אבל הם בעלי רוח הקודש. והם רואים את הדברים, את העניין האלוקי באספקלריה המהירה, הגמרא אומרת. אספקלריה המהירה, זאת אומרת, יש להם נגישות לראיית ההשגחה האלוקית, המידות האלוקיות וכל הדברים, מה שאין כן לנו בתור זה. החידוש שהרב מחדש כאן, הוא אומר שרוח הקודש זה יהיה נחלת כולם, יהיה מהפך. במקום שזה יהיה נחלת יחידים בודדים, עם ישראל כולו יהיה בעל רוח הקודש. הוא מסביר את זה בהמשך. תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. עכשיו, מה זה רוח הקודש? כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח, במלואו הרי הוא רוח הקודש. מה, יש נביא, מכינה לנבואה זה רוח הקודש. אז כמו שהיו, אני כבר, כמו שהיו בעבר הרבה נביאים, היו הולכים כאן אלפי ורבבות נביאים בארץ ישראל, גם בשדרות המאירי וגם בכל מקום, כמו ש... לא, בתנ"ך. אתה פותח את התנ"ך, יש בני הנביאים, חבורות הנביאים וכל הדברים האלה. לעתיד לבוא, אומר כאן הרב, העניין הזה יהיה נחלת, יחזור ובגדול, יותר גדול מה שהיה. שרוח הקודש תתגדל. מה שהיה לבודדים במשך ההיסטוריה, זה יהפוך נחלת הרבים. אשר נזדווג לישראל בתחילת מתם, במעמד הר סיני, עלתנו, נפתחו השמיים, ראינו מראות אלוקים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ויראו הדורות אחרינו מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ויותר מזה, ורוחך הטוב נתת להשכילם. וכאן הוא מעריך בדבר הזה, אני כולה יכול להעריך כאן. בכל זאת, אני רוצה, זו התשובה הגדולה. באנו לארץ ישראל, אנחנו אומרים, לא רק להתקיים מבחינה גופנית, פיזית, כלכלית וכל זה, שהנשמה שלנו תתגלה כאן, תופיע. הנשמה בכללה כאומה, והנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו בתוך זה. וזה, איך אומרים, לא רחוק היום. אנחנו בדרך הנכונה, בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, ומהרה בימינו, אמן. אמן, אמן.